יאללה, התחלנו. אנחנו דיברנו בפעם שעברה סוד הצניעות. דיברנו על זה שצניעות היא הרבה מעבר לכללי הלבוש ההלכתיים. דיברנו עליה כתכונה, כמידה שמתבטאת באופן שבו אתה מדבר, כמות המידע שאותו אתה חושף מכל הדברים המדהימים שיש בך. האופן שבו אתה עורך בעזרת השם את חתונתך, עד כמה אתה נכנע לתאוות התדמית של גריפת הלייקים והרצון למצוא חן, וזה בסוף מגיע גם לאופן שבו אתה מתלבש, איך אתה רואה בעצם את היחס בין מי שאתה לבין כל מה שיש לך או כל מה שיש בך. דיברנו וממש נכנסנו לקור האטומי של הסוגיה, כשאמרנו שהצניעות היא מתחילה בקשר שבין האדם לאלוקים. לכן בתנ"ך, הצניעות בכלל לא קשור, זה לא דבר שקשור ללבוש. הצנע לכת עם אלוקיך, זה לא קשור ללבוש, והצנועים חוכמה. הבאנו כמה פסוקים, משה רבנו מסתיר את פניו, כי ירא להביט אל האלוקים, המשכן היה מכוסה בכמה כיסויים, אומר המדרש, כי ככה נאה לצניעות, שהמשכן יהיה מכוסה. גם הכלים של המשכן מכסים אותם בשעת המסעות, מסתירים אותם כדי שאדם לא יראה הסתכלות ישירה, כמו שחזל אומרים, שמי שמסתכל על כלי המקדש ללא הכיסויים שלהם, אז זה כמו שמי שמסתכל על ארוסתו, כאשר היא איננה צנועה. כלומר, אנחנו רואים כל מיני ביטויים בתורה, בחז"ל, שיש קשר בין המפגש בין האדם לאלוקים לבין המפגש של האדם עם תכונת הצניעות ועם האישה בכלל. אז הכל מתחיל מכבוד אלוקים מסתר דבר. דיברנו על זה שהיהדות נלחמה מאז ומעולם בתפיסה האלילית שרוצה לגלות את האלוקות במערומיה, להראות את הכל. הנה אלוקים זה הפסל, הנה אלוקים זה החיי, הנה אלוקים זה הכוכב, הנה אלוקים זה הים וכן הלאה. ערטלו את האלוקות ובכך צמצמו אותה, צמצמו את מימד הסוד שבה. היהדות מדברת על הצורך לפגוש את אלוקים דרך לבושים, דרך הסתרות, באופן צנוע יותר. אבל דווקא הצניעות שבה עם ישראל מסתכל על אלוקיו, היא המקום בתוכנו שאומר שיש סוד באלוקות. יש אין סוף פנימה מבעד ללבושים. שברגע שאתה מסיר את כל הלבושים מעל האלוקות, אז זה כבר לא אלוקות. אין בזה כבר סוד. אין בזה כבר סוד. כן, יש המון. אז מימד ההסתרה ביחסים בינינו לבין השם, הוא באמת עומד ביסוד תפיסת הצניעות שמתפשטת מ... המפגש בין האדם לאלוקים, אלא מפגש בין האדם לזולתו. אותו דבר בדיוק. המפתח לקבלת האחר כיצור שנברא בצלם אלוקים, שיש בו סוד, שיש בו אינסוף, נעוץ במה שאני מסתיר את כל מה שעלול למנוע ממני מלראות את צלם אלוקים שבו. אז דיברנו על זה, שהחשיפה וההתערטלות, כלומר, להתלבש בחוסר צניעות, זה בדיוק מה שהופך את האדם ליצור שאיננו אלוקי, ויוצר כלפי האישה יחס מחפיץ ומיני. ודווקא ההלבשה והכיסוי וההסתרה, היא זו שמחדדת לנו את המימד האינסופי שיש באדם, שיש באישה, הצד האלוקי. אז דיברנו על זה הרבה, עד כמה התרבות המערבית דווקא אוהבת את ההחפצה. להראות את כל השרים והעמים את יופיה. הם אוהבים את זה, זה כלכלי. נכון? להחפיץ את האישה, פרסומות, המדיה, הסרטים. כל מה שקורה, תרבות יוון, זה מאוד מתאים להם, הדבר הזה. אבל דיברנו על זה שהצניעות היא לא נובעת רק מהדת. זה צו אנושי פשוט. הזכרנו את בית המלוכה הבריטי, ששם הקוד הלבוש הוא מאוד מאוד צנוע ומוקפד. והם מסבירים את זה ככה. כי אין מן הראוי שהנתינים יראו את הנסיכה שלהם כאובייקט מיני. לא מן הראוי. לכן באמת זה משהו שהוא לא רק דתי. דיברנו על זה שיש הרבה חילוניות שמתלבשות באופן צנוע יחסית. בגלל שאת מרגישות שהן רוצות להבליט את מימד הסוד שבהן. ולא את המימד החיצוני. נכון.
אז זה מראה כאילו, אז העולם במעולם ממש קשה רוחני. אם צריך כל כך הרבה הסתרה, כאילו הסתרה ללוקים, ללבוש אפילו, בדיוק.
כן, נכון, אין ספק שמאחרי החטא אנחנו בבעיה בסוגיה הזאת. עוד מעט נדבר על זה. אנחנו מתקדמים, אבל בהתקדמות הזאת יש גם נסיגות. נדבר עוד מעט על אובר ההחצנה שיש היום, מה נקודת האמת ששם? יש נקודת האמת בשפל שאליו הגענו. נדבר על זה עוד מעט. אומרת הגמרא מסכת שבת, אתם רואים, הגענו לשתיים, צניעות ומיניות, דף מקורות, הסתרה וגילוי בין האיש לאישה. שבת דף נון ג' אומרת הגמרא, מעשה באדם אחד שנשא אישה גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה. לא ידע שהיא בלי ידיים. בלי יד. אמר רבי, בואו ראה כמה צנוע אישה זו שלא הכיר בבעלה. אמר לו רבי חייא, זו דרכה בכך. אלא כמה צנוע אדם זה שלא הכיר באשתו. אז ברור שמדובר במדרגה מאוד מאוד עליונה של צדיקים שקשה לתפוס את מדרגתם בכלל, איך הוא לא יודע שאשתו אין לה יד. נכון, אבל כאן מתברר עולמה של הצניעות ביחס לאיש, ולאו דווקא ביחס לאישה. והגמרא מנסה להעמיד אותנו על טעותנו, שמייחסים את הצניעות תמיד לאישה. זה חובה שלה, זה הגדרות שנוגעים אליה, וכאילו אנחנו פטורים מסוגיית הצניעות. הגמרא אומרת לא. הרב קוק מסביר בעין היה, מסכת שבת, שהצניעות שייכת לאיש לא פחות מלאישה. לא רק בנוגע לאופן שבו הוא מתלבש, אלא באופן שבו הוא מתבונן. ככה אומרת הגמרא. הרב קוק מסביר שם שככל שהעולם הפנימי שלך מלא במחשבות וערכים אלוקיים, אז הדמיון שלך מזוכח יותר, וכשהשכל והדמיון שלך מזוכחים יותר מכוחה של תורה, אז גם המבט שלך הוא חותר באופן מיידי אל הפנימיות של כל דבר, והוא לא נעצר באופן החיצוני שבו הדברים נראים. כל הרמה המוסרית של האדם עולה. ואז הראייה שלך את המציאות היא הרבה יותר טובה. עד כדי כך של הסיפור הזה בגמרא. שבגלל שראייתו את אשתו הייתה כולה ראייה פנימית, כי הוא היה אדם צנוע, כלומר אדם שמחפש את הסוד באשתו, בצלם אלוקים שאיתו הוא התחתן. ולכן, מאחר וזה היה המבט שלו, ואת זה הוא ביקש בקשר ביניהם, לכן הראייה הגשמית בכלל לא עניינה אותו, זה לא משהו שהוא התמקד בו אי פעם. זה באמת מדרגה גבוהה. אבל מצאנו את זה למשל אצל אברהם אבינו. נכון, דיברנו על זה פעם. הננה ידעתי כי אישה יפת מראית. שואל הבעל שם טוב וכי לא ידעת כה, הלא שרה אישה יפה. ואסור לקדש אישה עד שיראנה. אלא אומר הבעל שם טוב, כן, זה אברהם אבינו, שאין ראייתו במקום העניין הגשמי. אברהם אבינו שהוא רגל במרכבה, שהוא החסד בהתפשטותו, במרכבה, רואה בהסתכלות ישירה את הטוב, את הנקודה הפנימית. זה מה שהוא ראה בשרה. ומה שפתאום הוא רואה בה יופי חיצוני, מלמד לו שבירידה הזו למצרים הוא נפל ממדרגתו. ויש תיקון גדול שיש לעשות באותה ירידה שאברהם ושרה יורדים למצרים. אמרינה, אחותי את, למה ניטב לי? וחייתה נפשי, דיברנו על זה בהרחבה בעבר. מה התיקון שאברהם אבינו הבין. אבל כן, זאת הייתה הראייה הבסיסית, כמו גם על אנשי סדום. אברהם מסתכל על אנשי סדום, והוא רואה אפשרות לתיקון, אפשרות לחסד, אפשרות מה שכל בן אדם נורמלי אחר, היום אומרת, שמע, לחסל את העסק, לעצור את זה כמה שיותר מהר, פצצת אטום על העיר הזאת. אברהם אבינו שכל הראייה שלו היא פנימית. יש אנשים כאלה. אז הרב קוק על החלוצים, שואל אותו הרדב"ז באיגרת תקנה הידועה, איך אני, שמכוון על החלוצים האלה, למינים ולמלשינים על תהי תקווה, אתה מחבק אותם ואומר שהם חלק מהרצון האלוקי, והם נשמות קדושות, והם ממש עקבת הדמשיכה, מה נסגר בינינו? אמר לו הרב קוק, כי אני מסתכל על הנשמה, ואתה מסתכל על הגוף. אז נכון, מצד הגוף זה מה שאתה רואה, ומצד הנשמה הם הכי קדושים שיש. ש?
כן, לא בסוף בתאפס, כאילו בעולם שלנו, בציוד שלנו.
ברור.
אדם ש...
אתה צודק.
שאת כדי ככה בספס...
אתה צודק. איך אומרים? לא, היום מישהו לא מבקש תמונה. זה נראות מהכיר מישהי. יש ששואלים. אפשר תמונה? בכל זאת אנחנו. יש גם גוף, אתה יודע. שימצא חן. ברור, אפשר להבין את הדבר הזה. באמת, אפשר להבין. הוא אולי לא ביקש תמונה. נכון, זה מדרגה עליונה, נכון. אה?
אני מרגיש כאילו שזה לא, אני לא מרגיש שאנחנו, שזה כאילו אידיאה בזה, אני מרגיש שמקום.
ברור.
זה אישה כאילו.
ברור.
אישה נגיד אותה, יבבש את זה סימן, אתה שבא לה...
ברור, אתה צודק לגמרי. מה אוי ואבוי לאדם, לגבר, שלא יראה את יפייה של אשתו, ויחמיא לה, ודאי. איך המטפחת, היא שואלת אותך, אתה אומר לה, אבל זה לא מה ששמת אתמול? היא אומרת לו, מה פתאום? זה משהו אחר לגמרי. מה לא שמת לב? וואו, וואו, הסתבכת. איך החתונה? איך השמלה עכשיו? חתונה של אחותך. איך השמלה? היא החליפה כבר איזה שש. כבר חודש שלם היא מתייעצת עם החיות שלה. סוף סוף היא החליטה. איך השמלה? אתה אומר לה, באמת, שמלה יפה. שמלה יפה. היא אומרת לה, אבל זה לא כמו מה שלבשתי בחתונה של אחותי. אתה אומר לה, אבל אחותך התחתנה לפני 10 שנים. אני לא זוכר מה לבשת זה. אז היא, אבל היא אומרת, איך אתה לא זוכר זה? אחותי התחתנה לפני זה. אנחנו לא שמים לב לדברים האלה. לא, אבל אתה צודק. ברור שצריך לשים לב, ואסור לקדש אישה עד שיראינה. אני לא מביא את זה כדי להביא שכך צריך להיות. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אלא לומר שהצניעות היא תכונה ששייכת גם למבט של האיש. ויש לזה גם השלכות. אנחנו צריכים לנסות לזכך את המבט שלנו, וזה חלק מצו הצניעות, עד למדרגה שהיא בריאה ביחס לחיים של היום, ברור. לא בהגזמה ובהקצנה. אז כמו שעל אחותך או על אמא שלך, אתה מסתכל עליה, ואתה לא מבקש לראות שם מיניות, למרות שיכול להיות שהיא מאוד יפה. ואחרים מסיטים מבט כשרואים אותה ברחוב. אבל כל המבט שלך על אמא שלך ועל אחותך הוא מבט פנימי. הוא מבט פנימי. אתה ישר רואה את הסוד שבה, את האופי, את העולם הפנימי, את האדם. למרות שהיא מאוד יפה. אותו דבר מבקשים ממך לנסות, לזכך את המבט ביחס לנשים שאתה לא אמור לבקש את יופיין. אז באשתך ודאי שאתה אמור לבקש את יופיין, כי הוא קדוש וטהור. הוא בא לשרת את אהבתכם ואת שמחת הזוגיות. אבל ביחס לנשים אחרות, אז כן, צריך להשתדל, להסתכל, הסתכלות עניינית. זה מה שאומרת הגמרא אולי, שתכונת הצניעות היא לא משהו שנדרש רק מהאישה. שאומרים, כל האחריות מוטלת עליי, ואז הנשים מתעצבנות. כל הגברים המיניים האלה, בגללם אנחנו מתות מחום. ולא יכולות ללבוש בגדים יפים ומגניבים ומודרניים. לא, הצניעות היא שייכת גם למבטו של האיש. אנחנו לא מסירים אחריות. זה מה שאני לוקח מהגמרא הזאת. שאת ההבנה שיש לנו את היכולת להסתכל באופן שאנחנו בוחרים להסתכל. כולנו יודעים שבהלכות צניעות יש הרבה מקום לגזרות ולתקנות של חז"ל. זה הרבה דברים שחז"ל קבעו אותם בכל מיני דקדוקים והגדרות. זה לא רק דאורייתא, מה שנקרא. התורה לא אמרה הרבה על זה. זה הרבה הגדרות של חז"ל, פרשנות של חז"ל. אז בואו נראה. אומר המהר"ל בסעיף ב' כל העולם של הגזרות של חז"ל. יוגב, קרא לנו לכל. כן.
השלישי הם המצוות שגזרו החמים גדר וסייג לתורה, וגם באלו מצוות אין ספק שהם מתחברים אל התורה עצמה, כי תמצא מצוות עשה שבתורה הם רמח, וכמניין איבריו של אדם, כמו שאמרו חכמים, ומאחר שהמצוות הם במספר האיברים, אם כן יש למצוות ייחוס, יש למצוות ייחוס אל האיברים, והרי החכים הטבע לתת לאיברים שמירה שלא יתקלקל האיבר, כמו שתראה העיניים שיש להם
מכסה,
שלא יבוא לעין קלקול. וכן יש הרבה איברים אשר יש להם שמירה שלא יתקלקלו.
כן, ידוע, האיברים הפנימיים הם מכוסים בכל ה... איך קוראים לזה? כל הצלעות מגינים על האיברים הפנימיים. איברים יש להם שמירה. כן.
ואם כן, איך לא יהיה שמירה למצווה אלוקית? כי לפי גודל ההיזק גזרה החוכמה לעשות שמירה יותר, וכן עשה הטבע הציפורניים לאצבעות, הידיים, היד והרגליים, שלא יהיו נקופים בתנועת האדם. ושערות הראש, שמירה לראש, וכן כל איבר ואיבר לפי חשיבותו יש לו שמירה מבחוץ. ובוודאי האיברים בצורתן הוא פעולת השם יתברך, ויש לייחס פועל זה יותר אל השם יתברך מלייחס זה אל פועל הטבע. רק כי המכסה שהוא לעין, שהוא שמירת עין, יש לייחס זה יותר אל הטבע. כך גוף המצווה, סידר השם יתברך, רק שמירת המצווה, שהוא מצווה דרבנן. דבר זה גזרו בפעלו חבים והם בני אדם, ויש לייחס אותם אל הטבע, כי השם בר סידר אותם לפועל זה. וכמו ששמירת העין ושאר איברים נכנסים בגדר הבריאה, כך גם כן הגזרות שגזרו חיים שמירת המצוות נכנסים בגדר התורה. לכך חייב לברך עליהם אשר קדישנו זה בסימנו, כמו על מצוות התורה.
יפה מאוד. אז המהר"ל מסביר את המהות של הסייגים והגדרות, שכל שהאיבר הוא חשוב יותר, כך הוא צריך שמירה גדולה יותר. אם כן הלבושים שנובעים מלחוץ צניעות, לפי זה, הם לא מעידים על פחיתותו של הגוף, אלא על חשיבותו של הגוף, ועל הדבר העליון שאותו הגוף מבטא, שזה עתיד להתבטא בחיי זוגיות מלאים, שבהם האינטימיות תהיה מותרת, ולא בשל פחיתותו של הגוף, כי ככל שהאיבר הוא חשוב יותר, אז יש צורך יותר לשמור עליו. כלומר, הלכות צניעות שומרים, ונובעים מקדושתו של הגוף, ולא מפחיתותו. למה הדבר הזה חשוב? הדבר הזה חשוב, בגלל שזה קשור לאחת הבעיות שיש היום בחינוך לצניעות. היום מה אומרים לנערות? ילדה ונערה אומרים לה, צריכה להיות צנועה, וככל שתהיי צנועה יותר ותכסי יותר, אז את קדושה יותר וצדיקה יותר ומוסרית יותר, והיא מאוד מאוד מקפידה ונלחמת על הדבר הזה, כנגד תרבות שאומרת לה, תחציני, תוציא, תרי, תהני, תזרמי, והיא ניצחה את התרבות ושמרה על עצמה בצניעותה. ואז פתאום יום אחד בהיר היא מתחתנת. ואז פתאום אומרים לה, עכשיו הפוך. עכשיו כל מה שכיסית, תורידי, תגלי, תחשפי, אדרבה. אם תגלי, זה קדושה, זה שמחה, זה זוגיות שיש בה עונג וכיף והנאה. הפער הזה, מ-100 ל-0, מרווקות לנישואין, הוא מאוד מאוד קשה להרבה נשים. ולפעמים זוגות שמתחתנים מדווחים על הקושי הזה. אז הגבר אין לו בעיה, זה עיר פרא אדם יולד. לשים בגדים, להוריד בגדים, הוא רק מחכה לזה. אבל אישה צדיקה וקדושה וצנועה וחסודה, שבאמת שמרה על עצמה כמו... ממש, פתאום לחשוף את הכל, מבחינתה זה כאילו פער בין עולמות. לכן היום מאוד מאוד חשוב, לא רק למסור את הלכות צניעות, וגם לא רק להסביר את העומק שלהם. היום חשוב מאוד להסביר, אני אומר לילדים שלכם, לבנות שלכם, בעזרת השם, למי שיהיה מחנך, זה למסור שבאמת, כמו שהמהר"ל אמר, אין סתירה בין צניעות ליופי, או בין קדושה לבין צניעות, או בין הגוף לבין קדושה. אלא כל מה שאנחנו צנועים זה בגלל שהגוף זה דבר יפה, כי הגוף זה דבר קדוש. אנחנו לא מסתירים דבר תמה, דבר אפל, דבר שאנחנו מתביישים בו. אנחנו מסתירים אותו כי הוא מדהים, כי הוא יפה, כי הוא מיוחד. איך אמר לי בחור פה בישיבה? שיעור ב', היה שיעור ב', אחד מהצדיקים. אני משוחח איתו שיחה אישית, פתאום אני מגלה שעדיין הוא הולך לחוף מעורב. אני אומר לו, ג'וני, אתה חוף מעורב, אתה אחד מהרציניים פה. הוא אומר לי, הרב, מה אני אעשה? זה יותר מדי יפה. אמרתי לו, אתה צודק. זה יפה. זה באמת יפה, ולכן זה כל כך קשה. זה לא דבר תמה. זה דבר קדוש, זה דבר מופלא. אולי סיפרתי פעם על הרב שרקי שהיה נער צעיר בעודו בצבא. ניגש אליו הממפי. אמר לו, שרקי, בוא רגע. הראה לו תמונה לא צנועה בעיתון. אמר לו, שרקי, זה תועבה? פעם היו מתגרים ככה בדתיים. אמר לו הרב שרקי, אז היה אורי. אמר לו, זה מאוד יפה. אומר לו הממפי, מה זה דתי בלי פה? מה, אתה מסתכל על בנות? אמר לו, למה, מה הבעיה? זה יפה. אמר לו הממפי, אז למה זה אסור? אמר לו, תגיד לי אתה. אמר לו הממפי, אולי כי עושים מזה מסחר מגוף האישה. אמר לו הרב שרקי, אז למה אתה שואל? אמר לו הממפי, ירבו כמותך דתיים בישראל. במילים אחרות, הרב שרקי אמר לו, אני לא מתכחש לנקודת האמת שאתה מרגיש שם. זה באמת יפה. והיהדות היא בעד הדבר הזה. זה מעולה, זה נפלא, השם ברא את זה. זה לא תקלה. השם יכל לברוא את כולם מכוערות, או אותנו בלא שנשים לב ליופי. אלא כנראה שזה נדרש. אלא שמוזילים את זה, ומתמאים את זה, ומשפילים את זה, וגוזלים את הסוד שיש באישה, בשל יופייה החיצוני, כנגד זה הצניעות, באה לתקן. ואז את זה הרמ"פ ידע להבין. כן. כן.
אבל גם הצד השני, זה אני לא לפתות את הגבר, כי אחרי הכל, הגבר יש לו את העץ יותר חזק.
כן, כן.
אז בעצם כאילו איפה זה גובל, כאילו מה התשובה לזה,
נקרא. עוד מעט נתייחס לכמה דברים כאלה, שנובעים מהעולם ההלכתי שמציק להרבה בנות. עוד מעט נתייחס לזה. לכן אומר הרב קוק, במידות הראייה, ערך צניעות, מקור שלוש, מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוך כך היא זוכה להידוחות מפני הדברים שהיו טובים מצד עצמם. כלומר, דווקא להתארטל זה יכול להיות דבר מעניין, אבל מה לעשות? כיוון שמפני יצר האדם וכוחו החלש, יגרמו לפרוץ במידת הצניעות, שהיא קיומו של העולם הרוחני והחומרי. מידת האהבה והידידות, בכל הסימנים והדיבורים הנוחים, היה ראוי להיות שווה בין המינים. למה אי אפשר להיפגש עם כמה בנות ידידות, חמודות, נחמדות, שאיזה כיף לשוחח איתן? למה לא? אבל מפני יקרת ערך הצניעות נדחית מידה דרך ארץ ממקומה. אל תהיה נחמד מדי לחיילות שאיתך בשירות הצבאי. כי אם תהיה נחמד מדי, אז יהיה לזה מחיר. יהיו השלכות. אבל רגע, זה לא מן הראוי שכך יהיה? מה, הם לא נראו בצלם אלוקים? מה, הם לא יהודיות, צדיקות, קדושות, תאורות, עתידות להיות נביאות, כולם שם אחת אחת? ודאי שהן ראויות, ודאי שהן קדושות מצד נשמתן. אבל כרגע, במציאות של עכשיו, אין מה לעשות. מידת דרך ארץ נדחית ממקומה. חצי חיוך יחסי עבודה. זה לא קל. אבל מה לעשות, הרב אומר? עד שלא לשאול בשלום אישה. הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על המין הוא מתרחק. זה לא אומר, אני שונא בנות, מועלת בבית ספר. זה לא משנאה ועושה גדרים. כי מפני התכלית הכללי היפה, כמו שאמרנו, על הבת שמתלבשת, זה לא משנאת הגוף. דוגמתם של דברים אנו מוצאים בדעות, לא, וכו' לזה מתבטא בעוד דברים. ברוח הדברים, דברים מאוד יפים ראיתי אצל הרבנית רבקה שפירה, נביא קצת מבט נשי, זה חלק מהבעיה בסוגיה הזאת, שרק גברים אנחנו לומדים תמיד, צריך קצת לקרוא נשים. הרבנית רבקה שפירה אומרת כך, כמובן אין הלבושים יעד ותכלית, כי אם קרקע מכשירה, לאינטימיות להיזרה בה. זה אמצעי. כשם שהסרת הלבושים מבריחה את התכנים הצנועים שמילאו אותם, כך גם האחיזה בלבוש כיד מקבעת ואותמת ומונעת מכל תוכן הדין לבוא בו. כלומר, אתם שמים למה היא אומרת. היא אומרת, כשם שיש בעיה בפריצות, זה מבריח את העומק של הקשר ואת עומק המפגש, אז גם הדגשת יתר של הצניעות והסנטימטרים וגדרי הלבוש, גם היא אותמת ומונעת ממפגש פנימי להתרחש. לכן כדור אנחנו מבולבלים כל כך. מצד אחד מחלחלת תחושה שהלבושים הפכו נוקשים מדי. מה סנטימטרים ואיך המחנכות מתעקשות באולפנה. וסיפרתי לכם על הבת שלי פעם שעברה. מוחלטים מדי ועומדים בפני עצמה. העיקר שהיא תתלבש צנוע ואז היא צדיקה. זהו. רק זה מעניין. המסגרות שבהן התרגלנו לחיות אינן מאפשרות קשר פתוח וחי. אתה רואה בת, אתה רואה אש כבר מרוב שמזהירים אותך. זה לא נורמלי. יש לנו בעיה. האם זוכרים אנו עדיין כי יותר ממה שהבגד הוא לבוש לגוף, הגוף הוא לבוש לנשמה? בגלל תחושת הקיבעון ושכחת העיקר, מוסרים הלבושים. דיברנו על זה קצת בפעם שעברה. אין באופן הממשי והגס, ואין לבושי הנפש הדקים והעדינים יותר. מצד שני, גם כשמסירים את מה שחושבים, כי מאחריו מסתתר סוד האושר, מרשים, בנות מורידות הבגדים, חושבות שזה האושר, נותרים בידיים ריקות, ועל כן ממשיכים ומקלפים שכבה אחר שכבה, לבוש אחר לבוש, למרבה התסכול, הסוד הצנוע והאינטימי מתרחק והולך, ורק מתעלם ומתכסה מן העין. כאמור, לא ניתן לפתח קשר קרוב ללא עמדת מחיצות שיסתירו אותו מעין הסביבה, את הגוף. ויחד עם זה, בשעת הקמתן, כלומר של המחיצות, כלומר כשמתלבשות, צנוע, יש לזכור שלא באו המחיצות, אלא למען מה שבתוכן, לא לקדש את הלכות צניעות. כשזוכרים זאת היטב, ומצליחים ליצור תקשורת בריאה ונכונה בין מה שבפנים למה שמתגלה כלפי חוץ, נרקם יחס מרתק בין התוך לבין הלבושים. הלבושים הולכים ומתעבים ומבפנים מלבלבות תחושות עמוקות. הכיסוי החיצוני אינו עומד עוד בסתירה לתהליכים פנימיים. ראית מה זה תורה נשית? זה בזכות נשים תבוא הגאולה. תראו איזה עומק היא מרביצה פה, חבל על הזמן. צריך ללמוד מהנשים בדור שלנו. אז יש מקום להעמיק. מדוע כדור אנחנו מבולבלים? מצד אחד יש רצון להסיר את הלבושים, להיות טבעית, לזרום, יאללה, תן לי, מה הגוף זה לא יפה? מצד שני, הסרת הלבושים היא גורמת לאיזשהו תסכול, לריקנות. ואז הבת רוצה להוריד עוד ועוד, כדי שיראו אותי יותר. ואז כשהיא מורידה מספיק, היא כבר מרגישה כל כך זולה, שהיא מרגישה צורך להתלבש, וחוזר חלילה. יש כאן איזה בלבול. היא מנסה לעמוד הרבנית על איזה כוח בנפש שמתקשה לקבל את הכיסוי, את הצניעות. זה מאוד קשה לבנות היום הדבר הזה. בנות צדיקות, יראות שמיים, חבל על הזמן. יש איזה כוח בנפש שלא מוכן לקבל את זה, את הכיסוי. כאילו, אל תיגעו לי בטבעיות שלי, ביופי הטבעי שלי. זה מאוד קשה. אז ההתרוצצות הזאת בנפש, היא נובעת מכך ששני הצדדים, גילוי וכיסוי, שניהם הם אמיתיים. גם הגילוי וגם הכיסוי זה אמיתי. זה חלק ממי שאנחנו. וזה קשור למה שקרה בעולם לפני החטא ואחרי החטא. וזו נקודה חשובה. כי לפני החטא, אמרה התורה, כן, פסוק ידוע, והיו שניהם ערומים האדם ואשתו, ולא התבוששו. ולאחר החטא, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. מה קרה פה? לפני החטא, הערום היה המצב הטבעי. לא הייתה שום בעיה. כי כשהגוף היה מזוכח ברמות הכי הכי גבוהות, אז הייתה הרמוניה בין הגוף לנשמה. כל מה שהנשמה רצתה, הגוף באופן טבעי רצה לבטא את זה, את כוחות הנשמה וסגולותיה. לא היה כמעט פער. ולכן ההבדלים הביולוגיים במין בין האיש לאישה לא נתפסו כדבר שיש להסתיר, משום שהרגישו בחוש איך שההבדלים הביולוגיים באו לשם קדושת הזוגיות. באו כדי להביא חיים לעולם. באו כדי לשמוח ולהתענג בקשר קדוש וטהור. לא צריך לחסות שום דבר. אחרי החטא הכל השתנה. ואז התגובה האינסטינקטיבית, הטבעית, השם לא אמר להם, התגובה הטבעית שלהם, הייתה לחסות את הגוף. פתאום נולדה בושה, כן?
יש מדרש שאומר על האדם הראשון, שלפני שאלות האישה הוא כאילו חטא.
קצת סותר את מה שאנחנו אומרים.
שלפני שהייתה לו את האישה, הוא חטא.
אם?
טוב, זה מדרשים על פי הסוד. זאת הפעם, עצם העצמיים, משמע שהייתה פעם אחרת. זה דברים, נשאיר אותם אל הסוד, כי באמת סודים. דברים לא מובנים. השם יפריש אותה ממנו בלא ניתוח, וראה אותה דם וריריות. דברים. ואז יפריש אותה ממנו, נגעל ממנה, הפכה להיות אם השדים. זה טוב לאיזה מיתולוגיה יוונית, ככה, עסיסית. איזה פרסי ג'קסון. אבל, וזה יש דברים סודיים, זה באמת דברים מאוד עמוקים. בוא נלך על פי הפשט.
לא, אבל הרב,
מה?
הפסוק מבראשית זה באמת
מה, איזה?
עץ שבאו שני מעונים, האדם יפתע ולא יתבושל.
נו.
ואחרי עץ הדעת, אכילה מעץ הדעת, עצם הידיעה, בדיוק השכל המפותח, גרם להם להתבייש במה שהם הכירו בו פתאום.
לא, אבל זה לא סתם ידיעה, אנחנו יודעים. מה שקרה אחרי אכילה מעץ הדעת זה שהגוף הפך להיות עץ הדעת טוב ורע. ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. הגוף התשטש ונקבע בו הבלבול בין הטוב לרע. ויש איזה כל מיני אופנים של הסברות. מבחינתנו, הגוף התקלקל, הפך לגס, ומעטה והלאה, הגוף לא יודע להביע את האור של הנשמה מצד עצמו. מעטה והלאה, לגוף יש דרישות מצד עצמו, הוא רוצה את האסור, ועד רבה הוא רוצה מימוש דחפים, הוא מסתיר את האור של הנשמה באופן טבעי, ללא שיש עבודה מאוד מאומצת של הנשמה ושל הבחירה, והגוף רוצה את האסור, ומים גנובים אם תקו, גם אם אתה נשוי, ולחם סתרים ינעם, כלומר זהו טבעם של העניינים כעת, ולכן כרגע יש צורך להסתיר את הגוף. למה? כדי לעזור, הם הרגישו ככה, כדי לעזור לעצמם לגלות את האני, את הנשמה שנכבשה, את הנשמה שנסתתרה, אז הם הבינו שיש צורך להלביש את הגוף. ככה הם הרגישו, זו הייתה התגובה הטבעית לנפילה של הגוף, למרחק שנוצר. לכן בגד זה מלשון בגידה. הבגד מסתיר את בגידת הגוף בנשמה. זה משהו שיש להתבייש בו, ולכן יש להסתיר אותו. אז לא נסתיר שהגעגועים שלנו לגן העדן האבוד לא נעלמו. כן? כל הזמן הגוף והנשמה צמאים לחיבור המחודש. כל הזמן הגוף והנשמה צמאים לחזור לימים שבהם הם היו חברים טובים. והגוף והנשמה לא הרגישו צוררים זה את זה. יש איזושהי דרישה לחופש מוחלט, שלנו נראה ככאוס, אבל באמת יש בו שורש אמיתי. חופש מוחלט, שבו הגוף מופיע את עצמו כפי שהוא, וזה לא קשור למיניות. זה מבטא את קדושת הנשמה ורצונותיה. התביעה הזאת לגילוי היא תביעה קדושה, שבעוד שהעולם איננו מתוקן, היא מביאה קלקול, כידוע, יותר מאשר תיקון. אז זה קשור לתביעה שיש היום בעולם, לא מהיום. זה לא מקרי שככל שפעמי גאולה התחילו במאה ה-19, כך נורמות הלבוש הלכו והתקלקלו. יש כל מיני תופעות שקורות דווקא בזמן הגאולה. כי יש אורות גדולים שרוצים לרדת, מתחילים לזרוע בנשמות, בדורות האחרונים, צימאון, לחזור למדרגות הקדומות של גן העדן ושל עולם מתוקן. ולכן הרבה רעיונות מקדימים את זמנם. כלומר, יש נקודה אמיתית ברצון לפשוט את הלבוש. נדבר על זה עוד מעט כשנגיע לכל מיני פרקטיקות. אבל היסוד שחשוב כאן אומר שבאמת אין כאן מלחמה אמיתית. הגילוי והכיסוי זה שני צדדים שקיימים בנפש ושניהם אמיתיים. והשאלה היא רק מה הדרך הנכונה בכל דור לבטא את הנשמה. כרגע, במציאות של היום, הדרך הנכונה היא על ידי כיסוי. מה לעשות? אין דרך אחרת. אבל צריך להיזהר מלראות את הכיסוי כחזות כל העניין. כי אם אתה מתמקד יותר מדי בכיסוי, אתה שוכח את הגילוי, כמו שהיא אמרה. שכחנו גם שהגוף הוא לבוש לנשמה. אתה כל כך מדגיש את הפרקטיקה של הלכות צניעות, שכחת את הנשמה. אתה יכול לראות בנות שמקבידות על סנטימטרים, קלה כבחמורה, אבל לבוש צמוד שהשם ירחם עלינו. או צבעים, כאילו רק תסתכלו עליי, או איפור. כאילו מה שאסור היא מאוד מקפידה. אבל מה שמותר, אתה אומר, זאתי, זה הכל חוץ מדתייה, איך שהיא מתלבשת. אבל מה? אין לה שום בעיה עם השולחן ערוך. איזה איפור, איזה צבעים, איזה צמוד, איזה זה. אתה אומר, מה זה? כלומר, היא הולכת עם הכיסוי, מקדשת את הכיסוי בעצבנות הלכתית, ושוכחת את כל המהות הפנימית שעומדת מאחורי זה. ואז היא נהיית לא צנועה בחסות ההלכה. זה גם קורה הדבר הזה, אז היא מדברת גם. היא רומזת לזה. אז אומר יפה, הרב, לא יודע אם הוא רב, גיל מנוסי, נראה לי תלמיד של הרב גינזבורג, חוזר בתשובה, אדם מאוד מאוד מיוחד, אומר ככה, יש מקום לחשוב מחדש על ערך הצניעות. בתודעה הליברלית מזוהה הצניעות עם צביעות. ככה הם אומרים הליברלים, זה צביעות, התכחשות, הדחקה, אתם מדחיקים את הגוף. אין במה להתבייש, לא צריך להסתיר דבר, אין מנטרות מוכרות. אך לצניעות בלבוש ובהתנהגות יש גם צדדים חיוביים. הצניעות מחזירה לגוף תחושה של מסתורין וסוד, ומזמינה את כל הסובבים להעביר את המבט מגופנו פנימה. דיברנו על זה. הטיעון הפוסט-ליברלי נבדל מהשמרנות. אתם יודעים מה זה הטיעון הפוסט-ליברלי? זה תפיסות מתחזקות והולכות היום, שנמאס להם מהליברליות, כלומר, מהפוסט-מודרניזם, כלומר, מהפריצות, מזה שאין אמת, שהאישה היא כבר לא אישה, ואין כבוד ולא מעמד ולא בטיח. והיום הרבה נשים, בשם הפמיניזם, חוזרות אל הצניעות. חוזרות לכל מיני ערכים שהפוסט-מודרניזם ביקש לנטץ. אז היום יש טיעון פוסט-ליברלי שהוא מבקש לחזור לדברים שהפלורליזם שבר, אבל כאן הוא אומר שהטיעון הפוסט-ליברלי הוא שונה משמרנות, כי השמרנות הייתה סגפנית, אם תרצו, תרבות הנזירות או הצניעות באסלאם. השמרנות הייתה סגפנית, היא גינתה נאות גופניות באשר הן, והגזימו בהמון דברים. הלבישו את האישה לא כולל העיניים, וכל מיני דברים. הפוסט-ליברליזם לעומת זאת, שהוא יותר מתקרב ליהדות בעצם, אינו שולל גוף, אלא מאמין בחיבור הוליסטי של הגוף עם הנפש, של מין עם אהבה. כיום, דווקא בדרך החיים הליברלית, אנחנו רואים שהגוף העירום החשוף, המוענק לכל, הוא גם גוף שהוסר ממנו כל קסם. דווקא הצנעת הגוף, הצעפתו, הקדשתו לאוהב אינטימי אחד, אין שמקנות לו את יופיו האמיתי. אז כאן הוא מדבר על זה שהצניעות היא באה כדי לקשור את כוחות הגוף והנפש בדבוקה אחת. ולא באמת לתת לגוף עמדה עצמאית, מה שהופך את הקשר ללא טהור ואפילו נצלני. דומה לדברים שקצת ראינו, אחרי החתונה, עזרת השם, התחתנים, אז האינטימיות וקדושת הזוגיות מחייבת להסיר את הכיסוי. ואז הגוף והנשמה מתחברים. ואז בני הזוג יכולים לחלוק את החיבור ביניהם במתח שבין הגוף לנשמה.
למה דווקא אחד כאילו מגביל את זה?
מה מגביל את מה?
בסוף הוא,
כשאתה
לא אוהב להוא, אינטימי אחד.
כן.
כי יש כאלה גם שאחד וחלילה, כן, מדרג מרשים או...
לא, הוא מדבר כאילו אחד כל פעם.
מה?
לעומת...
גם אם לא היה לבין חלם אמנו גרשון, גם לא היה אחד.
נכון, 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 נכון. כי רק כשאתה מקדיש את עצמך לאוהב אינטימי אחד, אז אתה באמת מסוגל להתפנות, להעמיק בסוד שיש בו. ולהגדיר שיש בו אינסוף, ובגלל שיש בו אינסוף, אני רוצה להיות רק איתו. ואני מוכן כל בוקר מחדש לחפש בה את מה שעוד לא גיליתי. אבל ברגע שאני אומר, יש לי כמה, אז אני רשאי לראות בכל אחת את הרובד הגלוי והזמין למה שהגוף שלי עשוי לבקש. אבל כשזו אחת, אז אני יכול להקדיש את עצמי לקשר הפנימי שלנו. כי אם אני אקדיש את עצמי רק לקשר החיצוני שלנו, אני מהר מאוד אתגרש. כי הורמון המין יודע להתרגל מאוד מהר. אבל אם הקשר שלנו הוא גם רוחני, אז זה מה שיקנה לו מימד נצחי. אז, אבל מה שחשוב, זה שגם אחרי החתונה, עדיין יש הלכות צניעות. גם אחרי החתונה. זוג לא אמור להחצין את האינטימיות שלו, כי זה לא צנוע. תראו מקור זין, רשי בראשית. הנחש היה ערום. מה העניין זה לכאן? מה הקשר? היה לו לסמוך ויעש לאדם ולשתוק ותנות אור וילבישם. מה עכשיו אכפתי שהנחש היה ערום? אלא ללמדך מאיזו סיבה קפץ הנחש עליהם. ראה אותם ערומים ועוסקים בתשמיש לאין כל. ונתאווה. מה רוצה לומר לנו? כאן הכל התחיל. כשהסוד של האינטימיות מתגלה, היא נעלמת.
אבל כל הבהמות גם עושים
אבל לכן אנחנו לא בהמות.
לא, תביא לדוגמה. למה הנחש...
הנחש.
זה לא מובן.
לא, אבל הנחש היה לא במדרגת נחש של היום. זה היה נחש במדרגת אדם. הייתה לו הווה אמינה, לשאת את חווה. זה מה שחזל אומרים, היה לו רגליים. היה הולך, לא הולך על גחונו. מדרגה אחרת. לכן הייתה הווה אמינה. זה לא היה מעשה בהמה מבחינתו. מה? אז הנה, הנה, מה שהם עשו. ככל שהמסתורין בחיבור בין האיש לאשתו נשמר יותר לאינטימיות בצניעות, אז האינטימיות משרתת את החיבור הרוחני שלהם. לכן הלכתית, זה לא רק להגיע לזה, לעשות יחסי אישות בחוץ, אלא אסור לבני זוג להראות חיבה ברבים. ללכת איתה ברחוב, מחובקים, ככה. לא מן הראוי.
איזה איסור זה?
להדביק לה, אה?
איזה איסור זה?
אז הנה, עכשיו קראנו לו בשם. אסור להראות חיבה ברבים.
אני שואל איך נקרא איסור
הזה? הנה, הוא נקרא כמו שאמרתי עכשיו.
שם
עצמו או שם עצמו ברחיב? לא, זה לא מדרג מצוות. זה לא מדרג מצוות. זה מה שהמהר"ל אמר. שככל שהאיבר הוא משמעותי, וכאן, ככל שהאינטימיות הזוגית היא קריטית כדי ליצור קשר עמוק שיש בו איזון בין גוף לנשמה, כמו שאמר גיל מנוסי, אז לשם כך יש צורך לתת לאינטימיות, לצד המיני שבקשר הזוגי, צריך לתת לזה מימד צנוע שנשמר ביניהם. לא משהו שאנחנו מחצינים אותו לאין כל, ואז כשם שמחצינים, אז כך לעתים גם אנחנו מרגישים. אני אתן לכם עוד דוגמה על זה. ככל שאתה מצניע את הדבר, שומר את זה רק לחדרי חדרים שלכם, שזה קודש הקודשים שלכם, ואני לא מדביק לעכשיו נשיקה מול כל החברים שלי, כי תמיד הדבקת הנשיקה הזאת היא נגועה קצת ב, תראו כמה אני מאושר, תראו כמה אנחנו אוהבים. אנחנו בני אדם, אין מה לעשות. ואז פספסת משהו ברגע הזה. אתה תדביק לה את הנשיקה הזאת בחדרי חדרים, ואז תראה לה את אהבתה בלי נגיעות אישיות. עזוב, אל תשתמש בזה כדי להראות להם כמה אתה מדהים והזוגיות שלכם טובה. אתה מוזיל את זה, זה הנקודה.
הבעיה היא שזה נגוע בקינה, או שזה פשוט לא...
שזה נגוע... לא, אפשר לחשוב על כל מיני היבטים. ההיבט שאני אומר עכשיו, זה מוזיל את הסוד הפנימי, שיש בקשר האינטימי, זה מוזיל את זה. ברור שזה גם עושה עירורי עבירה לאחרים, ולא מעורר קינה, אפשר לחשוב כל מיני בעיות. אני לא מדבר עכשיו על הבעיות האחרות. אני מדבר על זה עכשיו. לכן האישה מכסה את ראשה. מה קרה? לפני החתונה מותר פתאום טפח באישה, שר באישה ערבה, מה קרה פתאום? עד עכשיו זה היה בסדר? מה קרה עכשיו? זה חלק מהעניין גם. האישה מצניעה את מה שהוא מאוד מאוד מפאר את יופייה של האישה, והיא אומרת, מהיום? זה קשור לאינטימיות שלי ושל בעלי. זה לא שייך לכולם. זה משהו שהוא שלנו. מחמת אותה סיבה, לפי ההלכה, אסור לקיים יחסי אישות באור. חייב להחשיך את החדר. לא חושך מצרים. אפשר אור צדדי שמוקרן מן השירותים, אבל לא כזה שבא מן החדר. עד שבחדר יש חושך. דמדומים. אז הנה, מאותה, לא עכשיו לא ניכנס לכל ההדרכת חתנים, רק אני אומר, מהסיבה הזאת, צריך להחשיך את החדר בזמן יחסי האישות, משום שיש משהו שהוא נע בין המיניות לבין הנפש של הזוגיות, שמתרחש בשעת החיבור הזוגי הזה. ואדם ידע את חווה אשתו מלשון ידיעה. זה לא כמעשה בהמה. זה בא ליצור איזושהי הרמוניה בין כמה מימדים ששייכים לשנינו. זה בא להגדיל את האהבה. זה בא להגדיל את החיבור. ולכן אם זה יהיה באור, אור, לענקו, לא משנה, כל מיני היבטים כאלה, אז ממילא זה גם יהיה ככה מבחינתנו, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה ככה. לכן הצניות שייכת גם אחרי חתונה בכל מיני היבטים. את מה שעם הנחש. אז אמרנו שבגלל שהאינטימיות הזוגית היא שייכת לא רק לגוף, לא רק למיניות שלנו, היא למשרתת משהו עמוק יותר, כלומר את הנשמה של הזוגיות, לכן אנחנו צריכים להצניע את זה מהבריות, ולייחד את זה למשהו ששייך רק לשנינו. ואז יש סיכוי שנראה במיניות משהו שהוא יותר עמוק ממה שהיא במעשה בהמה. טוב, הגענו לסעיף 3. סעיף 3, וואו, אין זמן, מה? ארוחת ערב, אתם לא לחוצה? זה לא כמו צהריים. אין הרבה שאיפות. טוב, נמשיך כמה דקות, ננסה. 3 זה היבטים הלכתיים בצניעות הלבוש. אחרי שביררנו את הסוגיה, את המהות, את האידאל, את כל ה... חשוב גם קצת לנחות אל מציאות ההלכתית עצמה. אז זה הכותרת הזאת. ואז בזה יש כמה סעיפים. אז א', חוסר סימטריה בין דיני הגברים לדיני הנשים. ידוע שיש מתח מובנה בין הלכות צניעות לבין הפמיניזם. מפריע מאוד לפמיניסטיות, הדתיות, ודאי החילוניות, שנקודת המבט ההלכתית בהלכות צניעות היא גברית. את הלכות צניעות כתבו גברים. יש סדר נשים, אין סדר גברים, נכון? כי מה לעשות? את ההלכה כתבו גברים. אז הם צריכים לדעת איך להתייחס לנשים. חוץ מזה, כל שאר הדברים זה לגברים. וחלק משותפים גם לנשים. וכל נקודת המבט, מה צנוע, מה לא צנוע, מה מפתל, מה לא מפתל, מה מותר, מה אסור, את הכל הגדירו גברים. ויש נשים שזה מאוד מעצבן אותן. מי אתם שתגדירו לנו? יש פה מתח גדול מאוד מול תנועות פמיניסטיות דתיות ולא דתיות. התסכול מתעצם כשהפמיניסטיות רואות שהלכות צניעות פונות משום מה רק לנשים. ואין בכלל מה להשוות בין כמות ההלכות שפונות לנשים לבין הלכות צניעות שפונות לגברים. ואומרים, מה זה חוסר הסימטריה הזה? מתעסקים רק בנו? אז זה מפריע להרבה נשים. מה הסיבה? מה אנחנו עונים? מה אנחנו עונים על הדבר הזה?
זה מפריע לי.
אז היא אומרת לך, תתמודד, תהיה חזק. אל תסתכל, שים משקפיים אטומות. מה? אתה אומר זה הטבע, זה לא קשור לפוסקי ההלכה. זה משהו אוניברסלי. זה לא מתחיל מאיתנו. הבעיה היא לא בדתיים. או במילים אחרות, אנחנו אומרים, תסתכלו מה קורה בעולם. תסתכלו, היחס המחפיץ של העולם כלפי נשים, לעומת היחס המחפיץ של העולם כלפי גברים. נו, מה לעשות? אין מה להשוות. זה לא קשור לדתיים, זה לא קשור לחילונים, וזה גם אותו דבר אצל גויים. רואים, סטטיסטית. רוב הגברים מכסים אחוזים יותר גדולים מגופם מאשר רוב הנשים. מה לעשות? זה טבע העולם. אז דברים שמושרשים בטבע. אז אפשר לדבר על הבדלים מהותיים שדיברנו פעם, שהאישה יש לה צורך להיראות, והאיש יש לו צורך לראות. קשור להבדלים מנטליים או נפשיים בהתמודדויות של כל אחד בעולם הזה. אפשר לדבר גם על זה. אבל אנחנו רואים במציאות. ומאחר ומי שבעיקר נפגעת, תרבותית, עולמית, היא האישה. לכן יש צורך לבחון בכל הכלים איך אפשר לתקן את המציאות הזאת.
למה הפמיניסטיות לא
שואלות
שום דבר על המוסלמים?
לא יודע, מן הסתם גם שם, אתה חושב, את זה הן מקבלות? גם זה הן לא מקבלות, זה עוד יותר, זה בכלל... אין אבא אמינם בכלל. לא, זה ברור. אבל זה שרוב הלכות צניעות נוגעות בנשים, זה לא אומר שלא צריך לעסוק בהלכות צניעות לגברים. הזכרתי את זה פעם שעברה. צניעות זה גם לגבר, זה לא רק לאישה. כן, אחד יש לו שרירים, הולך עם גופייה, שירו את המבנה. לא צנוע, לא צנוע. זה קשור גם לגברים. אתה מסתובב עם תחתונים פה בפנימיה, כאילו באת איזה רמבו, מה אתה? קצת צניעות, מה קרה? חזרתי מהצבא פעם, הייתי, לא, מישהו חזר מהצבא, היה שיעור ד', סיפרתי את זה, היה שיעור ד', אני הייתי שיעור ב', קרני שומרון, אז בקרני שומרון היה מקלחות משותפות, כאילו חלל משותף, שתי מקלחות, אז נפגשים בחדר הפנימי, אז הוא נכנס במלוא מערומיו, ואני מגבת ככה, מצטנע לי, אז הוא אמר לי, ביטון, תשתחרר. תשתחרר, תעזוב אותך, אומר לי, יאללה, תגיע לצבא, זה יעבור לך. ככה, צוחק עליי. אז אני אמרתי, לא, מי אמר שאיך שאתה מתנהג זה מה שראוי? אולי מה שאני מרגיש זה נכון ואתה התקלקלת בצבא? אז הוא אמר לי, תשמע, תכלס, לא חשבתי על זה, יכול להיות. כי יש עניין, לא אומר שזה בעיה קריטית, כי בסוף תגיד, גברים, בסדר, גברים, נו, גברים. יש מה לחשוב בדבר. נקודה שנייה, מי מוסמך להגדיר בית? מי מוסמך להגדיר ומקור האחריות למתח המיני? זו עוד סוגיה רגישה. על מי מוטלת האחריות למתח המיני? ומי מגדיר לבוש כמשדר מיניות? מי מוסמך להגדיר? מה קורה היום? הרבה נשים לא מתלבשות באופן פרוץ. רוב הנשים לא מתלבשות באופן פרוץ. גם לא מתלבשות לפי כללי ההלכה. דבר סתם, נשים, נגיד בארץ. ואז כשאתה בא ואומר להם שהלכתית זה אסור, אבל היא לא מרגישה לא צנועה, כי היא יודעת איך מתלבשות אחרות, נכון? מבחינתה היא צנועה. וכשאתה אומר לה שזה אסור, אז היא מתקוממת. היא אומרת, מה סתובת? מה, אתה משווה אותי לאלה? אתה אומר לי שאני לא צנועה? מי קבע שמפה עד פה זה לא צנוע? מי קבע שזה משדר מיניות? מי קבע שמהברך 10 סנטימטר כלפי מעלה משדר מיניות? זה מעצבן בנות הדבר הזה. זה מגביל להם את ארון הבגדים וזה גם לא נעים. אז היא אומרת שההלכה תכיל את ענייניה על עיני המתבונן ולא על המתלבשת. ככה זה זעקה שקיימת. אז התשובה לדבר הזה נעוצה בהבנה של ההלכה. ההלכה, איך נקרא לה, היא פרגמטית. ההלכה בכלל, חז"ל, ההלכה, היא פרגמטית, היא ריאליסטית. או בלשון החכמים, דיברה תורה כלשון בני אדם. מה הכוונה? ההלכה לא באה ליצור עולם אידיאלי, יש מאין. ההלכה לא באה להגיד מה ראוי שיעורר מתח מיני ומה לא. ההלכה מתבוננת במציאות. ובודקת מה מעורר מתח מיני ומה לא. זה שאת מנסה לצייר עולם אידיאלי, שבו אין בעיה עם זה ועם זה ועם זה, כי את חושבת שזה לא מעורר מתח מיני, זה לא אומר שזה לא מעורר מתח מיני. חז"ל היו רוצים להשתמש בהגדרות שלך, אבל הם לא מתחילים מהאוטופיה, כשהם מסרטטים גדרות וגזרות בשביל הכבוד שלך. וליצור אינטימיות נכונה וכו וכו וכל מה שדיברנו, הם מסתכלים על המציאות. מה מעורר מתח מיני? אז יש המון מחקרים על הדבר הזה. בשנת 2009 עשו איזה מחקר גדול, הצמידו למוח, לא יודע, MRI, משהו כזה, והראו תמונות לא צנועות של נשים, כל מיני וריאציות. וראו שבמוח פועלים האזורים ששייכים לזהות חפצים ולא בני אדם. וכשהראו לאנשים, לגברים, נשים צנועות, אז הופעלו אזורים במוח שמזהים בני אדם. מעניין הדבר הזה, באמת מעניין. הזכרתי לכם מה אמרה מרב מיכאלי, עוד מעט ממשלה, עוד מעט בממשלה. אז נזכיר אותה ככה, בכל זאת, ציטוט. מה היא אומרת? מה לובשים גברים? הרי מרב מיכאל מתלבשת צנוע יחסית. יחסית צנוע לפי המושגים שלה, אבל היא מאוד משתדלת בעניין הזה. היא אומרת, היא אומרת, מה לובשים גברים? חליפה. מה עושה החליפה? מעלימה את הגוף לחלוטין. אין גוף. ולא רלוונטי. סעיר, שמן, רזה. כל הבגדים של נשים, היא אומרת, נועדו לשים את הגוף בפרונט. אני לא מוכנה להיות גוף. זאת אומרת, היא מבטאת את הדבר הזה. לא בשל צו הלכתי. עכשיו, כל התנועה הזאת של ההלכה, שמנסה לתקן משהו, אבל, שימו לב, מתחשבת במציאות האובייקטיבית, יש מלחמה גדולה בין זה, לבין תנועות פרוגרסיביות, פוסט-מודרניות, שמבקשות לראות את הכל אחרת. התנועות הפרוגרסיביות, שחלקן הן פמיניסטיות וחלקן בלי קשר, הם רוצים לעצב את העולם מחדש. הם לא מוכנים לקבל את זה שיש בעיה. ובליבם תחושת מהפכה. אנחנו נשנה את העולם. אנחנו ננתק בין גוף למיניות. תתלבשו איך שאתם רוצות. תגלו הכל. כי אין קשר בין גוף למיניות. ואוי ואבוי לתרבות הזאת שכך חושבת. קרי התרבות המערבית. הם מנסות לדמיין איזה עולם אוטופי. סיפרתי לכם על אותה הצגה. שחקנית עלתה להצגה ללא בגדים כלל. כי היא רצתה לבטא את זה שאין קשר בין לבוש לבין מיניות. ואפשר להתארטל, והאדם שומר על כבודו, כי ככה אוי שיהיה, כי היא חיה בגן עדן. וכשהיא ראתה שכולם מצלמים אותה ומחייכים, להראות לחבר'ה, היא ישר הלכה והתלבשה. כי הבינה שהיא טעתה בדור. זה היה אפשר לפני החטא. כלומר, יש משהו בצמאון הזה להוריד את הלבושים אצל כל התנועות הפמיניסטיות האלה, זה צמאון שבשורש שלו הוא מאוד גבוה, אם תרצו. שייך לעולם אחר. אבל מה לעשות שבינתיים אנחנו עוד לא שם. וזה ההבדל בין הראייה ההלכתית לראייה שלהם. רק שנייה, צריך לציין שחלק גדול מהדרישה היום להתלבש, היא באה דווקא מהתנועות הפמיניסטיות. שזה צד אחר של הפמיניזם, שאומר הפוך, כדי לשמור על כבודה של האישה, הם מבינים את הדבר הזה. אתה חושב המציאות. מה אומר?
אני מתחילה מזה, אבל מודיזם אפשר לומר, היום זה שלילי, כי העולם לא מתוקן, אבל מודיזם בגדול, שזה החצנה של הגוף החלטי, זה בעצם מעלה גבוהה, אבל לא בדור הנכון, כמובן, לא בתקופתנו. כי הרי שם זה בהכי טבעי שיש. והיא טיפה אחת
שתכסה. כשהגוף יהיה מזוכח, כמעט כמו הנשמה, אז כן. אבל אנחנו בכלל לא שם. בכלל לא שם. סעיף ג', הלכה ואופנה. זה עוד דבר שדורש התייחסות, כי האופנה משתנה כל הזמן. ולפעמים העולם ההלכתי נדרש להגיב לשינויים שהאופנה עוברת. אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. מכנסיים לאישה. זה אסור? לא מדיני צניעות, עכשיו אני אומר. בדיני כלי גבר לא יהיה על אישה. לכאורה כן. אומרים הרבה פוסקים, היום לא. למה?
יש מכנסיים שמיועדות לאישה.
נכון, אז היום לא. אז אתה רואה שהגדרות אופנתיות שמתפשטות בדור, הן יכולות לשנות הגדרות הלכתיות. גם יש איזו הקלה מסוימת בשיער באישה ערווה היום, בגלל שהדבר מאוד מאוד נפוץ גם אצל נשים נשואות. אנחנו מוצאים לפעמים גם השלכות הלכתיות לדבר הזה.
שמה?
היחס לשיער.
לא, שמה בפועל.
לא אכנס לכל הבפועל, כי זו סוגיה רגישה בדקויות שלה. אני רק אומר שיש הבדל בהתייחסות ההלכתית לאמירת דברים שבקדושה מול שיער באישה ערווה, באישה נשואה. מה שפעם היו מחמירים בזה יותר, היום זה טיפה, יש מקילים בזה, בעיקר בתוך משפחה. שיש חתנים קלות, צריך לראות את כל הפרטים שם. אז ברור שיש קשר, ותמיד צריך לבחון אותו מחדש, עם זהירות, כן? ד', נושא של צניעות הלכתית, כללים ופרטים. גם כשאנחנו מסכימים עם ערכי הצניעות והעקרונות שלו, וכל מה שהצניעות מבטאת, עדיין קשה לקבל את הפרטים. למה? עוד סיבה. כי פעם, אם תסתכלו בתלמוד ובראשונים, לא נכנסים איתך לרחל ביתך הקטנה בדרך כלל, בסוגיות של צניעות. לא נכנסים ממש לסנטימטרים. חז"ל מדברים על דת יהודית, על דת משה, על טפח באישה ערווה, שיער באישה ערווה, דברים כאילו כלליים יותר, מנהג בנות ישראל. הרשו לעצמם להסתפק בהדרכות כלליות בנוגע להלכות צניעות. ואת הפרקטיקה, אז השאירו את זה לאם וביתה, להתנהלות הפנים קהילתית, הפנים משפחתית. למה? בגלל שהעולם היה יחסית צנוע, לא היו בעיות מהותיות. נכון? פעם התלבשות צנוע, זה לא יאומן. רק לפני 100 שנה, תסתכלו איך התלבשו, בכלל, זה לא אותו עולם בכלל. כל העולם. אבל החל מהמאה ה-19, ועוד יותר, אחרי מלחמת העולם השנייה, העסק נפרץ לחלוטין, ואז באמת הדבר הזה הכריח את פוסקי ההלכה לרדת להתעסק בפרטים הקטנים, ברחל ביתך הקטנה, לסנטימטרים ולכל פרט ופרט. הדבר הזה הוא היה כורח ולא לכתחילה, כי כשם שזה נדרש, כך גם זה עלול לפגוע. וזה מה שהרבנית שפירה אמרה. כשאתה מדקדק בפרטים ואתה מסתכל רק על הפרטים, אתה עלול לאבד את ההקשר הכולל של הצניעות וכל מה שהיא באה לבטא. לכן תמיד צריך להיזהר שלא בשל ההסתכלות ההלכתית המדוקדקת, אנחנו מאבדים את הראייה הכוללת של מה זה צניעות ועד כמה היא נוגעת לכולנו, ולא רק לסנטימטרים וכו' וכו'. כי באמת, היא קשה מאוד להגדיר צניעות, כמו שאמרנו מקודם. אתה יכול, היא יכולה להיות עם האורך המדויק, אבל עד כמה שקוף זה יכול להיות, עד כמה צמוד, עד כמה צבעוני, עד כמה ככה, עד כמה אחר, אין סוף על הדבר. לכן הצניעות תמיד חייבת להיות קודם כל אידאה, עיקרון, וזה העיקר.
יש רבנים שיגדירו שזה בסדר ורבנים אחרים שיגידו שזה לא בסדר?
לא בדברים הבסיסיים, כמו ברך ומרפק. אבל אולי יש דברים שכן, כמו פאה, שזו סוגיה רצינית היום.
לא, זה נשמע הרבה קיצוני.
מה?
הרי אבא צריך לחסות את הבת שלו, בת האבא קטנה, למה כי יש אנשים שאולי מפתה אותם היצר, גם ילדים?
לא, בגיל 4 היא לא חייבת בגדרי ההלכה של... של מי שהיא...
לא. או שבמפורט...
לא, זה לא בגיל. לא, לא. כן ולא. גיל חינוך זה גיל 6-7. ואף על פי כן אינו דומה הצניעות של ילדה בגיל 7 לילדה בגיל 12. ויש הרבה דברים שיש הבדלים. יש הבדלים.
זה ממש יורד כבר לפרטי פרטים.
נכון. זה יורד לפרטי פרטים בגלל שהמציאות נהיית יותר ויותר פרוצה. אילו המציאות הייתה פחות פרוצה, פחות היינו עוסקים בפרטים. זה בעצם מעבר מבית ראשון לבית שני. בית ראשון לא היה כמעט פרטים. הכל היה עקרונות. בית שני נהיו מלא פרטים. למה? כי המציאות נפלה. בדיוק שאנחנו שואפים לעולם אידיאלי שבו אין הרבה פרטים. אנחנו נחזור לשם. אבל לבינתיים, בשל המציאות שבה הדברים פרוצים מאוד, אז כדי לשמור, אנחנו נדרשים לעסוק בפרטים. הסעיף האחרון זה הלכה, אמון וזהות הפוסק. בסוף שאתה מגבש פסק הלכה, חשוב מאוד שהיום גברים ינסחו את ההלכה ויגדירו אותה במציאות המשתנה, תוך התייעצות עם רבניות. מאוד חשוב היום לשמוע את הקול הנשי.
מה זה רבניות?
נשים צדיקות כמו הרבנית רבקה שפירה ואחרות, שהן נשים יראות שמיים אוהבות השם, ראוי מן הראוי ש... שבטח בדור שבו אנחנו נדרשים לרדת לפרטי הפרטים, וכאן זה עלול לגבות מחיר, שבסוף המהות ייפגע, ובכלל בשל העובדה שהמציאות משתנה, האופנתית, ובכלל בשל העובדה שאנחנו צועדים לקראת מציאות של גילוי, או של דברים שאנחנו גם זהירים ביחס אליהם, לכן חשוב שתהיה הידברות בין שני המינים, כשבאים להכריע ולעצב את הפסיקה ההלכתית. סעיף 4, אני לא אקרא אותו עכשיו, זה סיכום. מי שירצה, זה מסכם כמעט את כל מה שאמרנו בשני השיעורים האחרונים. אז כדאי לכם לקרוא את זה אחר כך, כי זה יעשה לכם סדר בהרבה דברים שלמדנו. יש שאלות, חברים? תלוי, אתה יודע, תלוי איזה, תלוי
את מי אתה שואל. אני משאיר את הדברים.
גבר יקבע לרבנית
על מה להורות,
כי
הרי גם הפוסקים, הגדולים, גברים, אז איך פונים לזה? איך
איך אומרים? בואו נשאיר את זה לסוגיות נוספות ולשעות אחרות. חזק וברוך.
יוחאי? 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 או שמישהו אחר, לא יודע, זה כבר פה על 4 דקות, לא יודע מה זה.